שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום הוא יום רביעי, כמעט סוף השבוע לאחר החג הארוך הזה. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
חברי הכנסת החלו השבוע לדון בתקציב ובחוק ההסדרים, שכולל בין הסעיפים הרבים שבו גם כמה שינויי מיסוי חשובים, כאלה שנכנסו לגרסה הסופית של החוק וגם כאלה שיצאו ממנו ברגע האחרון. סעיף אחד, למשל, מעניק הטבות מס נוספות למשקיעים בסטארט-אפים, למרות שהענף הזה, ההייטק, נהנה בימים האחרונים מהיצע וזמינות של כסף זול, ויזמים מצליחים ממילא מרוויחים הרבה מאוד כסף. האם זו הטבה מוצדקת? אנחנו נדבר על כך עם נילי אבן חן, מנכ"לית עמותת רווח נקי, שהשתתפה בדיון השבוע בכנסת על החוק הזה.
הסכם היסטורי נחתם הבוקר, אורך התורנות של הרופאים המתמחים קוצר מ-26 שעות ל-18 שעות ללא שינוי בשכר שלהם. אלא שמנגד המתמחים טוענים שזהו הסכם חלקי ופגום, כי הוא מחריג את כל המקצועות הכירורגיים, הטיפול הנמרץ וההרדמה, והוא התמקד בעיקר בפריפריה. אז אלפים מהם גם מאיימים בהתפטרות מיידית אם ההסכם לא ישופר, ואנחנו נהיה פה עם רוני לינדר, כתבת הבריאות, שתסביר אם אכן מדובר בהסכם היסטורי או אולי באיזושהי החמצה.
המחירות של רכבי היוקרה, וכאן אנחנו מדברים על יוקרה אמיתית עם תג מחיר של מיליון שקלים ומעלה, זינקו בשנה האחרונה בשיעור של 120%. מדובר בעיקר במותגים כמו מרצדס, ג'יפ ופורש. מדוע? אצל היבואנים טוענים שאנשים מפצים את עצמם על שנה לא קלה. שזו גרסה מנומסת לטיעון של, היי חבר'ה, חיים רק פעם אחת. אבל האם זו הסיבה האמיתית? אנחנו נדבר עם כתב הרכב, דניאל שמיל. אנחנו מתחילים.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
היי.
כתבת הבריאות שלנו, אנחנו רוצים לדבר על ההסכם ההיסטורי שנחתם הבוקר. אורך התורנות של רופאים מתמחים קוצר מ-26 שעות ל-18 שעות. לא לכולם, לא בדיוק עד הסוף, אבל נתפס כהישג מסוים, למרות שבעיניי עדיין 18 שעות לתת לאיזשהו רופא מתמחה לטפל בי. נראה לי שבשעות האחרונות למשמרת אני אהיה קצת מודאג מעד
כן,
כמה הוא עייף.
זה מצחיק, בגלל שלאנשים בחוץ גם 18 שעות נשמע פסיכי לחלוטין, אבל בתוך המערכת זה כאילו, מה זה תורנות הקצרצרה הזאת? אנחנו עשינו 36 שעות, 38 שעות.
נכון, שזה אגב, אף פעם לא הבנתי מה המקור של משמרות כל כך ארוכות. מה המוטיבציה, מה בעצם ההיגיון של משמרות כאלה?
יש פה כל מיני סיפורים ומורקים על איך זה נוצר וכו', זה כן היה לפני כמה שנים מקובל בכל העולם, כן עובדים ככה בהרבה מאוד מדינות, במשמרות מאוד ארוכות, גם בגלל שבתי חולים בעצם עובדים בצורה כזאת, עובדים 24-7.
כן, אבל הרופאים עצמם לא עובדים משמרות כאלה ארוכות, הרופאים המומחים.
אתה מדבר על הרופאים המומחים, הבכירים.
כן, כן.
נכון, באיזשהו שלב, כל אחד עושה את הטירונות שלו, מסיים אותה, ולא רוצה יותר להסתכל לאחור, אם תגיד ל... למומחה בכיר ממוצע, אם אתה מוכן עכשיו לחזור לעשות תורנויות, הוא... אין, זה פשוט...
לא, אבל בואי תארי לנו בכל... ככה, במשפט אחד קצר, תנסי לתאר לנו בכל זאת איך נראית משמרת כזאת, לא משנה אם זה 18 או 26 שעות כרגע, בכל זאת אני מניח שהם מקבלים הזדמנות לישון שעה ושעתיים באיזשהו פינה בזמן העבודה, ויש להם שעות הרבה יותר רגועות בלילה ואחרי הצהריים שבית החולים, לפחות בית החולים הציבורי לא עובד.
כן, אז אני אגיד את זה ככה, זה נורא נורא משתנה מבית חולים לבית חולים ומתורנות לתורנות, למשל במרכז, יש תורנויות במרכז הארץ שהם פשוט, הם בקושי פיפי הם יכולים לעשות, ואני מדברת על כל התורנות, ויש תורנויות שכן, יש מצב לתנומה, לשינה, אני יכולה להגיד באופן כללי, אבל שכן היה, לפני כמה שנים היה בגץ בעניין הזה, הוחלט שם שהפתרון יהיה תנומה יזומה מחויבת. הדבר הזה כמובן לא קרה.
כמו בצבא, שש שעות.
נשאר עם נעליים, כן.
זה לא קרה, זה לא נאכף, זה לא קורה בפועל, וזה פשוט נהיה בדיחה הדבר הזה. עכשיו כן, יש התמחויות מסוימות, שבאמת יש פחות לחץ, ובתי חולים שהם יותר קטנים, שמגיעים אליהם פחות אנשים, זה לא מיונים הגדולים האלה, שכל הזמן זורמים אליהם אנשים בלי סוף, ששם יש אולי לפעמים למתמחים הזדמנות גם לישון, אבל... יש הרבה מאוד 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 מתמחים ומתמחות שעוברים תורנויות שלמות כאלה בלי לישון בכלל או לישון ממש איזה שעה, שעתיים כאלה שאתה גם אף פעם לא יודע שיש לך את השעתיים, כי אתה לא יודע מה יקרה בעצם בעוד חצי שעה, נגיד אני ארדם עכשיו, בעוד חצי שעה יקראו לי לאיזה
מתמחים. אחת התופעות שאני שומע זה שבעצם המתמחים עושים הרבה מאוד עבודה שלא קשורה בדיוק להתמחות שלהם או לרפואה ממש. נכון. זאת אומרת, המון עבודות מחשוב, עבודות של נכון. הקלדה של סיטואציות, את הסבב, את סבב הרופאים של, שכולם מכירים בבוקר, כל מי שאי פעם היה בבית חולים, הם אחרי זה צריכים לחזור ולהקליד נכון. לאורך הרבה זמן, הם צריכים לקחת מיטות ממקום למקום, דברים ש... למעשה היה ניתן לכוח רפואי אחר, פחות יקר, פחות מקצועי לבצע.
ברור, הם אפילו לוקחים דם, אני לא אשכח שכשהייתי מאושפזת, כל בוקר המתמחה תרות העיניים היה נכנס לקחת לי דם. זה הזוי, סליחה שאני אומרת את זה, לקיחת דמים זה מקצוע שבאמת צריך הכשרה מאוד מאוד קצרה בשביל לעשות אותו.
איתה אני יכול לקחת דם בכלל.
אבל אני לא מחזיר, אני כבר...
ויש מקצוע כזה, אגב, לוקחי דמים, זה אשכרה ונטו עניין תקציבי, ובאמת זה אחת הרעות החולות בהתמחויות, זה שהם עושים המון עבודה שחורה, יש כאלה שמדברים על עד 30% מהזמן שלהם מוקדש לעבודות השחורות האלה, ובאמת זה אחד הדברים שמאוד מאוד מקדמים עכשיו כדי לתמוך בקיצור של התורנויות, זה בעצם גם עוזרי רופא, גם לוקחי דמים שזה מקצוע בפני עצמו, וגם תקן של אפילו מזכירה, עזרה אדמיניסטרטיבית כן. בתוך כל מחלקה, הדברים האלה יכולים לשנות מאוד משמעותית את המציאות של ה... גם של המתמחים והמתמחות, וגם של כל המחלקה, גם של המטופלים, גם של הרופאים הבכירים, כמובן.
כן. רוני, אז למרות ההישג הזה של קיצור המשמרות, קודם כל זה לא חל על כל בתי החולים, ממוקד בפריפריה, נכון. ואני מבין שבעצם הרבה מאוד מתמחים מאיימים להתפטר, כי הם לא אוהבים את ההסכם הזה. עד כמה רציני האיום?
נכון. וואו, נורא קשה לי לאמר, אני חושבת שזה במידר, האם הם יגישו אחד מכתבי התפטרות? אני מניחה שכן. אני חושבת שזה מאוד תלוי גם בגיבוי שהמתמחים האלה מקבלים בתוך הבתי חולים שלהם, יש שונות בין בתי חולים, יש בתי חולים שתומכים בזה. קשה מאוד למתמחה לבד להניח מכתב התפטרות, אבל אם יש לו גיבוי ככה מהממונים עליו, וזה מה שראינו גם ב-2011, אז הרבה יותר קל לו. אז קשה לי קצת לאמר, אני כן רוצה להגיד למה הם כועסים. הם כועסים כי, קודם כל, כי המתווה הזה יוצא לדרך בפריפריה בלי המקצועות הכירורגיים, ובלי שבעצם גם המתווה מדבר על מה יקרה עם המקצועות הכירורגיים, ומדובר בהרבה מאוד מקצועות, כן?
כן, אז האיום הזה הוא בעצם כדי לעשות איזה קווץ' סופי להסכם ולהשיג מה.
זה דבר אחד, זה דבר אחד, גם על הכירורגיה יש ויכוח נורא גדול, ויש גם מתמחים בכירורגיה שלא כל כך שמפחדים שקטרו להם את התורנות, כי בתורנות בכירורגיה אתה בעצם נורא תלוי בכמה ניתוחים אתה עושה, וברגע שאתה מקצר תורנות אתה עושה פחות ניתוחים, אז זה סוגיה שהיא ככה דורשת עיון נפרד, אבל צריך לתחום אותו בזמן, כי אי אפשר כל הזמן להגיד, חירורגיה לא, חירורגיה לא עכשיו, לא עכשיו. זה א'. דבר שני, שהם כועסים עליו מאוד, וזה העובדה שהקיצור לא מתחיל גם בכל הארץ, במחלקות הפנימיות והמיון. ולמה דווקא פנימיות ומיון? מכיוון שאין המחלקות שהיו עכשיו בחזית הקורונה, ואין המחלקות שכבר קיבלו תוספת תקנים במסגרת תקני הקורונה. ולכן נתנו להם להבין שזה אפשר כבר בפעימה הראשונה לקצר גם במקצועות האלה בכל הארץ. וזה בעצם הדרישה שלהם כרגע. וכן, אנחנו, יהיה מאוד מעניין לראות מה יצא מחר עם מכתבי התפטרות. אנחנו כן יודעים על סמך ניסיון עבר מ-2011 שכשהם עושים את זה, ואם הם הולכים עם זה עד הסוף, יש איזה אימפקט משוגע.
כן. תאמרי לי, אולי שאלה אחרונה, כמה מזה, מהדינמיקה הזאת ומהמחאה הזו, זה דור חדש שהוא שונה בוא נגיד, מהוותיקים יותר במערכת הרפואה, דור הוואי, תקראי לזה מה שאת רוצה, שפשוט יש להם תפיסה אחרת של עבודה מול בית, מול פנאי.
חד משמעית, חד משמעית. זה מה שהסיבה המרכזית בעיניי. זה דור חדש, לא מוכן יותר לחיים כאלה. החיים של רופאים, בטח כירורגים בעבר, היו חיים שהם רק עבודה. ממש, הסיפורים הם, שאני שומעת, הם מסמרי שיער, מחירים מאוד מאוד כבדים, אישיים, מאוד, גם בבריאות, גם במשפחה, בחברים. זה משהו שהם לא מוכנים לעשות. הם רוצים להיות אבות ואימהות כמו שצריך, הם רוצים אפילו... השם ישמור תחביבים פה ושם קצת לגמות לחיות.
יפה, רוני לינדר. שמחנו ש...
חזרת אלינו.
תודה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות. ביי ביי.
שלום לעורכת הדין נילי אבן חן.
שלום וברכה.
מנכ"לית עמותת רווח נקי. את השתתפת השבוע בדיון בכנסת על חוק חדש, חלק מחוק ההסדרים, שנוגע למיסוי של משקיעים בהייטק. עכשיו אנחנו דיברנו וכתבנו לא מעט על הדבר הזה, אבל אנחנו לא בדיוק זוכרים ויודעים מה מכל ההצעות הקודמות בסופו של דבר הגיע לחוק ההסדרים, באיזה גרסה, ואנחנו רוצים לדבר איתך על מה קורה בכנסת בפועל, ועוד יותר מזה, על האם כל ההטבות הנוספות הללו שניתנות להייטק, תחום שגם ככה נהנה מגאות גדולה, נראות באמת מוצדקות.
אני אתחיל בזה שאני רוצה לדבר על הנושא של באמת על קרנות ההשקעה, זה משהו שעלה, ירד, נכנס, יצא בסוף, נמצא כרגע, נכון לעכשיו בחוק ההסדרים, וטיפה אני חושבת בשביל להבין את הנושא צריך להכיר את ההיסטוריה שלו, אז ההיסטוריה שלו היא כזאת שניתנו הטבות, והטבות ניתנו לקרנות השקעה פרטיות, מה שנקרא private equity ולקרנות הון סיכון, אבל הם ניתנו, ההטבות האלה ניתנו לשותפים בלי שהיה להם מקור חוקי. הסמכות של רשות המיסים הייתה לתת פטור, להחזיר, אפילו לא פטור, החזרי מס אחרי ששותף שהוא משקיע חוץ שילם מס ביתר, אבל מטעמים לא ברורים רשות המיסים החליטה לקחת את זה רחוק יותר ולתת מראש ולאפשר שלא לשלם את אותם את הטבות מס. הסיפור הזה כבר מתרחש עשרות שנים, דוח מבקר המדינה ביקר בחריפות את ההסדר הזה שכאמור לא מעוגן בפקודת המיסים.
זו השאלה, כי בסך הכל מדינות בדרך כלל רוצות לעודד השקעות במקום, רוצות מקומות עבודה, רוצות צמיחה וכו', ולכן זה לא איזה דבר נדיר לבוא ולעודד משקיעים. הביקורת של המבקר עסקה בשאלה למה לא סדרתם את זה בצורה קית, למה לא הסדרתם את זה בצורה שיש נתונים, שיש מידע, שברור לאן הולך כל שקל, כמה זה עולה לנו, מהי השורה התחתונה של ההטבה הזו?
כן, אז אני חושבת שהביקורת נגעה בדיוק בשתי הנקודות שאתה מדבר, גם דבר ראשון יש כאילו הסמכות היא בכלל להחזרים, אז מה פתאום לקחתם לעצמכם מיד חופשית ואתם נותנים מראש הטבות, אם אתם רוצים ללכת על זה, אז תאגנו את זה בבקשה בחוק, אבל גם איפה נתונים? וזו אני חושבת אחת השאלות המרכזיות, אנחנו, אין לנו שום נתונים, זה כבר הסדר, אפילו מבקר המדינה כתב שהוא, זה משנות ה-90, הוא לא יודע אפילו מתי, זאת אומרת, ההסדר הזה כל כך כאילו מין פרוץ ולא מוסדר בחוק, שגם לא יודעים אפילו להגיד בדיוק מתי הוא התחיל.
אז עכשיו בעצם מנסים להסדיר אותו, אבל גם רוצים להנציח את ההטבות שניתנו.
כן, אז מה שנקרא למאזינים הוותיקים, אני חושבת שזה מזכיר משהו ישן, ככה את סיפור הגדלות הרמטכ"ל, גם איזושהי הטבה. שהיא לא חוקית, שהסדר שהוא לא חוקי, שלא מקור חוקי.
אבל שכולם התרגלו לטוב, וקבוצות חזקות התרגלו לטוב הזה, והם רוצות להנציח אותו.
כן, ועכשיו כשבאים ושואלים את השאלות האלה, אז כאילו מה שנקרא, אכלו לי, שתו לי, כאילו למה אתם רוצים לפגוע ליתרת הבשר שלנו?
התופעה הזו של קרנות פרייבט אקוויטי וקרנות און סיכון, שמקבלות הטבות מס מכל מיני דרכים ושיטות, או מימוש או לא מימוש, או לחלופין במקרים של מה שנקרא carried interest, זאת אומרת, האם על הבונוסים שהם מקבלים בגין הביצועים שלהם, הם צריכים לשלם מס כרווחי הון, או שהם צריכים לשלם מס כמשלוח יד, זה דבר שכל העולם מתלבט איתו. מה ההבדל באופן כללי במיסוי בינינו לבין מדינות אחרות בחול? זאת אומרת, האם ישראל מעניקה הטבות יותר גדולות ממה שאותו משקיע זר מקרן פרטית כזאת מקבל בארצות הברית או באירופה?
אז קודם כל, באמת סוגיה של מה שנקרא, זה סוגיית דמי הצלחה, היא סוגיה שהתעוררה גם בעולם, לא רק במדינת ישראל, אבל כל מדינות העולם עכשיו, וגם מי שלא חשבה ככה קודם, אז היום יש כל המחקר והמאמרים החדשים מדברים על מהות של זה, זה הכנסה רגילה, הכנסה, מה שנקרא בשפה מקצועית פירותית, הכנסה מעסק או משלח יד. דרך אגב, זה גם משהו שכתוב עכשיו בהצעת החוק, זה כתוב שדמי הצלחה זה הכנסה מעסק או משלח יד. לכאורה הסיפור הזה במדינת ישראל נסגר ככל שהסעיף הזה יעבור, וגם אין שום סיבה הגיונית, לא חושבת שמומחה מיסים שהוא לא מומחה מטעם, אלא מישהו שהוא מתחום האקדמיה, שלא איזשהו גורם אינטרסנטי משלם לו כסף, יבוא ויגיד שלא מדובר בהכנסה פירותית. אבל בעוד שבהכנסות פירותיות בפקודת מס הכנסה יש לכל אזרח במדינת ישראל שיעורי מס שיכולים להגיע עד 47%, פה בהצעת החוק יש פה משהו חריג נדיר שאני לא מכירה עוד שום תקדים בפקודת מס הכנסה לגבי מקצועות. יש לנו פה מקצוע ייחודי שנקרא מנהלי קרנות השקעה, והם זוכים לשיעור מס 32%, שיעור מס שהוא באמת פעם ראשונה מקום המדינה, שיש מקצוע מועדף במדינת ישראל, שנקרא מקצוע מנהלי
קרנות השקעה. אנחנו מדברים על מצב של אקזיט, נכון?
נכון.
שבו אם למשל לי יש סופרמרקט קטן, ואני מכרתי אותו, והרווחתי מה שהרווחתי, אני צריך לשלם את שיעור המס השולי שלי, נגיד שהוא הכי גבוה, 47%. אם מישהו באמת הקים איזשהו סטארט-אפ, עשה אקזיט, קיבל מיליארד דולר, אז הוא צריך לשלם רק 32%.
אז כן, אז פה יש 32% על דמי הצלחה.
תראי, אבל זה לא סוד שתעשיית ההייטק היא הבן יקיר לי של הכלכלה הישראלית היום, הקטר של המשק, מתגמל את העובדים שלו הכי טוב שרק אפשר, מביא כבוד למדינה, מביא הכנסות למדינה, הרבה מאוד דברים. למה המדינה עדיין מרגישה שהיא צריכה לעודד את התעשייה הזו, כשזרם ההכנסות שמגיע אליה הוא כמעט אינסופי?
נכון, הנתונים באמת מראים שאנחנו נמצאים בסכומי עתק של מיליארדי שקלים. גם אם אנחנו אומרים ואני לא, אין שום עניין לטעון כנגד התרומה של ההייטק לכלכלה הישראלית, עדיין צריך לחשוב עם הכספים האלה, זו הדרך המיטבית להשתמש בהם לטובת אזרחי המדינה, עם מאות מיליונים, מיליארדי שקלים שאנחנו פה נותנים מטבות ממס. אולי יכלו, אפילו בתוך ענף ההייטק, לשמש טוב יותר לקידום של עוד תחומים, עוד, בכלל לא בטוח שאנחנו עוסקים פה בדבר המיטבי.
יש עוד משהו, זאת אומרת, קודם כל, תאמרי לנו, אם את מבינה את ההסבר של רשויות מס הכנסה, או של משרד האוצר להטבות האלה, מה ההצדקות שהם נותנים, ומעבר לזה, האם הוצגה אי פעם איזושהי עבודה, איזשהו מחקר, שבאמת מראה שהם צריכים בכלל את ההטבות הללו, כי נראה באמת שהעולם הזה, זה עולם של משקיעים מקצוענים, שממילא רגילים להחזיק תיק מפוזר של השקעות, והם מצפים לרווח של פי 10 על ההשקעה שלהם בחלק מהמקרים. נראה שמס של 10%, 20%, 30%, יותר או פחות, ביחס נקרא לזה אזרחים רגילים, אף אחד מהגורמים האלה לא באמת ישנו את ההחלטה שלהם. אם רצו לבוא להשקיע בישראל, בסטארט-אפ ישראלי, זה בגלל שהם חושבים שהם יעשו פי 50 על הכסף, פי 10 על הכסף. לא נראה להם, ואני גם דיברתי עם לא מעט משקיעים, ועם לא מעט קרנות, ועם לא מעט אנג'לים, אף אחד לא מעניין אותו הנושא של המס. הם לא רואים את זה בצורה כזאת, הם מבינים את הדינמיקה הזה. כמעט כמו ללכת לקזינו, רק שהם שחקני קלפים מאוד מאוד טובים, לא מעניין אותם המס. מעניין אותם זה שהם ירוויחו פי 10 או פי 20 על הכסף. אז על סמך מה? יש עדיין תחושה באוצר שצריך לעזור להם בעניין הזה, והאם זה תוצאה של אולי לובי פוליטי?
אז שאלה מצוינת, כל הדברים שאמרת שאתה שמעת אותם בשיחות, הם גם מגובים במחקרים, מחקרים שלא נעשו בארץ, וכן, זאת השאלה שאני שאלתי השבוע בכנסת, זה איפה? איפה האוצר? איפה מנהל הכנסות המדינה? איפה גופי המחקר של מדינת ישראל? למה אתם לא מביאים אפילו שביב של נתון, נתון אחד בשביל לנסות להצדיק, להגיד למה אתם בוחרים את עשרות המיליארדים של הכנסות ממיסים, דווקא לנתב אותם להייטק ולא למקומות אחרים? לא יודעת, יש הרבה צרכים, יש לנו הרבה צרכים, בתי חולים, תשתיות תחבורה, אני חושבת שצרכי משווי מדינת ישראל הם ברורים ורחבים, וגם אם החלטתם בתוך ההייטק, תבואו ותיתנו בסיס נתוני.
כן, אז יודעת, בזמנו, כשהיו כל מיני יוזמות רגולטוריות, קצת לעצר את צעדיהם של טייקונים, אז אחד האיומים התמידיים שלהם היה, אנחנו נעזוב את ישראל, נלך למקומות אחרים, ודי להגנו לעניין הזה, כי ידענו שהם מפיקים את התועלת הכלכלית שלהם פה, ושהם תמיד יעשו הכל כדי למקסם אותה. עכשיו, הייטק הוא באמת שונה, הוא באמת הרבה יותר קל רגליים, והיכולת שלו להעביר פעילות מכאן למקום אחר, כנראה יותר גדולה מאשר טייקון, נדלן, או מישהו שעושה פה עסקים מקומיים. והשאלה אם האיום הזה, שהוא כנראה יותר מעשי, הוא זה שעושה להם את העבודה וגורם לזה שהמדינה מספקת להם שם הטבות ולא מוכנה לרדת מזה.
קודם כל אפשר לשמוע את הטענות האלה, מישהו היה מביא איזה שהם נתונים. למשל, היינו רוצים לדעת על לאיפה הולך הכסף, לכמה קרנות השקעה, בכמה חברות השקיעו. אולי 90% מהטבות האלה הולכות רק לחברה אחת, לשתי חברות. אין לנו מושג. כמה מתוך החברות האלה יש שם שותפים ישראלים?
אבל מה אומרים ברשות המסים, כשאתם מפנים את הטענה הזו?
אבל יש פה נתון שהוא גם מאוד חשוב. גם אם אנחנו רוצים להיטיב, ולהגיד שאנחנו רוצים ספציפית לתת להם הטבות, למה בלי גבול, בלי לימיט? אנחנו יודעים שבחוק האנג'לים יש לימיט של 5 מיליון שקלים, למה פה צ'ק פתוח? אתה יכול לשים מיליון שקלים כהשקעה ולהרוויח אחר כך 100 מיליון שקלים, ואתה תקבל על כל היתרה הזאת את ההטבות, בלי ששמו לך גבול.
מה התגובה של רשות המסים, שמשרד האוצר לטענה הזו? הרי גם היו רוצים נתונים, לא?
את משרד האוצר לא שמענו בדיון. רשות המסים, הטענה היחידה שלה שהייתה, זה שאנחנו מקבלים, אני אפילו חושבת שזה די מביך, התשובה של המתה, ואני אגיד אותה כלשונה, התשובה של המתה שאנחנו מקבלים מיסים דרך שכר העובדים שעובדים בהייטק.
נו, באמת.
אז זו הייתה התשובה, אני הייתי מצפה לתשובה יותר רחבה, ובכלל שיציגו נתונים, כשאתה עושה הטבה בסדר גודל כזה ומגיע בידיים ריקות לוועדת כספים, נראה לי שזה די ביזיון.
תאמרי לי, לגבי חוק האנג'לים, זה עוד איזשהו סעיף שדובר בו ונמצא, למרות שברגע מסוים חשבנו שאולי הוא יצא מחוק ההסדרים, הוא נותר בחוק, איזשהו הסדר של נוהג קודם גם כן, שבו אנג'לים, אנשים שמשקיעים בסטארט-אפים, אנשים פרטיים, יוכלו בעצם לגלגל את הרווחים שלהם מסטארט-אפ לסטארט-אפ, במידה ותוך שנה אחרי שהם עושים אקזיט בסטארט-אפ אחד, הם ישקיעו ישר את הכסף בסטארט-אפ אחר. אז תיאורטית עדיין, למרות התקרה של השקעות שאת מדברת עליה, הנה סטארט-אפיסט שמתכנן את המס שלו בצורה מתוחכמת, החוקית, יוכל לדחות את המסים שלו לעולמים. האם זה צודק? אי אפשר לעשות את זה עם פיצוציות.
לא סתם אני חוזרת לזה כמו מנטרה. כשאנחנו מדברים על תחום ההייטק, צריך בכלל לסכום את כל ההטבות שמקבלים. הרי מקבלים גם הטבות דרך חוק עידוד השקעות הון, יש הטבות שמקבלים דרך גם רשות החדשנות מסייעת, גם המדען הראשי. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולדבר על ההייטק ולא להסתכל רגע על המכלול של כל מה שמקבלים מכל זווית שהיא, ולשים את זה על השולחן, ולבוא ולהגיד האם זה, ומצד שני, מה התועלת? אולי זה אפילו פוגע, אולי אפשר לייעל את זה בצורה אחרת. אז אני אומרת, אני אסתכל רק על האנג'לים בזווית הספציפית הזאת, אני חושבת שזה איזשהו ניתוח שהוא נותק מההקשר הכללי, ואנחנו כל פעם רואים, מטפלים באיזושהי נקודה אחת, ויש איזשהו לובי.
מי הם האנשים? וגם מעניין לדעת, חברי הכנסת שדנים בזה, התחושה שלך שהם מבינים את החומר שהוא קצת סבוך?
התחושה שלי שהם בעיקר, שהם קיבלו הדרכה מגורמים שהיה להם עניין לקדם נושאים מסוימים בתוך החקיקה. ולצערי הרב, מבחינה של גורמים אזרחים, חוץ מאיתנו, לא היה שם שום ארגון מהמגזר השלישי. צריך להבין שזה נושאים מאוד מאוד מסובכים. נושא מיסוי זה נושאים שצריך להקדיש להם עשרות מאות שעות בשביל להבין.
כן. יוצא מזה שבעצם התעשייה הזאת, ההכנסות ממסים של המדינה, נשענות בעיקר על כתפי העובדים, שהם מקבלים להם שכר הוגן, שכר אפילו יפה, אבל בעצם ברגע שיש לך הרבה עובדים שמשלמים הרבה מאוד מס הכנסה, זה בעצם תעודת הביטוח של היזמים, של המשקיעים, מפני מיסוי אמיתי שמשלמים גם יזמים בתחומים אחרים, שבהם אתה לא יכול אולי לשלם משכורות גבוהות לעובדים שלך. למישהו ברור שיש פה איזשהו עיוות, או שזה נוסחה שהם חיים איתה בשלום?
הם פשוט עוצמים עיניים בסיכומו של דבר, הרי מה קורה? מי מקבל את ההטבות האלה? לא מקבלים אותם, לא העשירון השני, לא השלישי, לא הרביעי.
מיון ומעלה.
זה כן. מיון ואלפיון. נכון. וזה עוד אחד מהגורמים שגורמים לחוסר שוויון ולאי צדק בחברה הישראלית, וכדאי שמישהו יפתח את העיניים, יתעורר ויעשה משהו.
כן, טוב. אז איתן, אז איך מטפלים במיון הזה? בעצם המיון שמצליח לחמוק מתשלום מס אמיתי.
התחושה היא בוועדת הכספים שהחוק הזה, שהחלק של קרנות ההשקעה הולך לעבור, אבל אם יהיו בו כמה תיקונים באמת לא גדולים, אני חושבת שאזרחי מדינת ישראל זכאים לו, אז אנחנו נמצא במצב הרבה הרבה יותר טוב, והדבר הראשון הזה זה השקיפות. אם התיקון הזה ייקבע להוראת שעה של שנתיים, ואחרי שנה תתכבד רשות המסים, יתכבד האוצר ומינהל הכנסות המדינה להציג נתונים, ועל בסיס זה להחליט אם מעריכים ואם לא מבטלים את החוק, אני חושבת שנשיג תוצאה מאוד מאוד טובה. התיקון השני שהייתי חושבת ומציעה אותו זה הסיפור של לימיט, זה לא יכול להיות צ'ק פתוח בסכום בלתי מוגבל. והדבר השלישי זה לבטל את דמי הצלחה, זה באמת ביזיון.
אני רוצה לסיים באמת בסיפור קטן של 30 שניות על דמי ההצלחה. לפני כמה שנים השתתפתי, כמו בכל שנה, בוועידת דבוס, איפה שמגיעים כל המיליארדרים והמנהלים ומנהיגי המדינות וכן הלאה. הגיע לשם גם ראש הממשלה אז, בנימין נתניהו, ופתאום בלוז עוזריו מוסרים לי שהוא יושב הרבה זמן עם מנהל קרן פרייבט אקוויטי מאוד גדולה, אולי הבן אדם הכי ידוע בתחום הזה, סטיב שוורצמן, שגם כתב ספר לאחרונה, שתורגם לעברית, ומופיע פה, בוא נקרא, השותף המנהל המרכזי של קרן בלקסטון, ואחרי זה שאלתי על מה הם דיברו באיזשהו מקום, ובין השורות אני הבנתי, למרות שזה לא היה לציטוט, שהם דיברו על הנושאים האלה של ההצלחה בישראל, על תוספת ההצלחה בישראל, ושעל הנושאים האלה של כפל דמי הניהול שמתבקש מהאזרחים הישראלים שהם באים דרך המוסדיים להשקיע הקרנות הללו. מסתבר שגם בחוץ לארץ מסתכלים עלינו כאן בישראל, וחוששים שדברים שיעשו כאן בכנסת הישראלית, בפרלמנט שלנו, בסופו של דבר יתפתפו ויגיעו גם למדינות אחרות גדולות, אפילו לארצות הברית. למרות שעכשיו הדברים קצת התחלפו, וארצות הברית נהייתה הרבה יותר
סוציאליסטית.
סוציאליסטית, אגרסיבית ופרוגרסיבית כלפי המיסים של העשירים. אבל מה שאנחנו עושים פה משפיע גם על העולם.
יפה. נילי אבנחן, תודה רבה שהתארחת פה.
תודה לכם.
תודה, תודה.
פרסומת אחת ונמשיך.
שלום, כאן אפרת שפירה רוזנברג, ואני שמחה להזמין אתכם להאזין להסקט מפלגת המחשבות, שבו מיכה גודמן ואני צוללים אל תוך הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית.
20 פרקים המוכיחים שההגות שמאחורי הפוליטיקה יותר מעניינת מהפוליטיקה.
העונה הראשונה כבר באוויר, ובקרוב גם העונה השנייה. עכשיו, באתר בית אביחי ובזירות ההסקטים המובילות.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
שלום שלום.
כתב הרכב שלנו, ואתה יודע, אנחנו נוסעים ברחובות תל אביב, כולנו נתקעים באיילון, ואנחנו מסתכלים על המודלים ועל הרכבים שמסביבנו, ולפתע יש לנו תחושה שאנחנו נוסעים על האוטובן שמחבר בין מינכן לפרנקפורט, מרוב שיש כן. מכוניות גרמניות לא זולות. והנה נכון. התחושה שלנו מקבלת אישוש מספרי, ואתה מדווח שבשנה האחרונה מספר מכוניות היוקרה שנמכרו ונמסרו לאזרחי ישראל קפץ ב-120%.
כן, 120 זה הקפיצה במכוניות שמעל מיליון. כלומר, עשינו איזשהו ניתוח שמבוסס על כמה סוגים שמחירים, כי מותגי יוקרה, אנחנו כבר יודעים, זה לא המדד היחיד, יש גם אאודי ב-150,000 שקל, יש BMW ב-180, זה לא מעט, אבל כבר מחירים מקבילים ליונדאי או סקודה, אבל כשאנחנו עולים במחירים, אנחנו רואים ששם הקפיצה הרבה יותר גדולה, וככל שהמחיר עולה, ככה גם הקפיצה באחוזים יותר גדולה, בטווח של מעל 300,000 שקל, אנחנו רואים קפיצה של 60%, שזה גם מרשים מאוד, ומעל 1,120,000%, שזה לא ראינו מספרים כאלה בארץ עדיין.
אם אתה ניגש ליבואנים, לאותם כולל היבואנים המיוחדים שמשווקים גם בעיקר את המכוניות היותר יקרות, היבואנים של פורשה, היבואנים של המכוניות, נקרא לזה הסופר מכוניות המהירות האיטלקיות, כל מיני פרארי וכן הלאה שגם הם מתחילים לראות אותם, כיצד הם מסבירים את התופעה הזו דווקא בשנת של משבר כלכלי, קורונה ואנשים בבית?
אז תראה, קודם כל מבחינת משבר כלכלי, הטענה היא שאותה שכבה שקונה מכוניות כאלה פחות נפגע. אלה אנשים שיש להם עסקים או רווחים שהמשיכו, חלקם גם הגדילו את הונם בשנה הזאת. יש הסברים פסיכולוגיים על פיצוי, על חופשות שלא יצאו אליהם ולכן רצו להנות ממשהו אחר. יש הסברים שקשורים למימון. אני יכול להוסיף לזה גם אולי משהו שנוגע לאובדן בושה. כלומר, אם פעם היית אומר, בסדר, אני אסע במכונית יקרה, אבל אני יכול להסתפק במרצדס שעולה 400,000 שקל ולהרגיש שהצלחתי, אז היום מרצדס ג'י קלאס, שזה ג'יפ ענקי, שעולה 1.5 מיליון שקל, זה קנייה, זה מכונית שאתה רואה אותה הרבה באזורי המגדלים.
כלומר, צניעות זה לא איזה תכונה חיונית או עכשווית או רלוונטית למציאות הישראלית הנוכחית, אבל רציתי לשאול אותך בעניין הזה, תשמע, כשאתה רואה באירופה מכוניות כאלה, קודם כל הם משלמים עליהם פחות, אבל דבר שני, יש שם כבישים שאפשר, מה שנקרא, ליהנות מהרכב. פה נראה לי שהגוש דן הזה הוא פקק אחד גדול. עד כמה אפשר ליהנות ממכוניות כאלה כשאתה נוסע במקומות סמי, כאלה פקוקים?
אתה מפספס את העיקרון פה. הרעיון הוא לא לנסוע עם האוטו, הרעיון הוא להכנות את האוטו במקום שכולם רואים אותו ויודעים שהוא שלך.
אני מסכים עם איתן, וגם היבואן של מרצדס ישראל אומר לו בכתבה, אנשים רוצים מקום נחמד להיות בו, כבר מכונית זה לא דבר שנוסעים בו יותר, כי אי אפשר. אתה רוצה שהחלל שבו אתה יושב בזמן שאתה בפקק יהיה אולי קצת יותר נחמד.
בעצם אנחנו מגיעים לניתוח שהוא לא מתחום הרכב, אנחנו מגיעים לאיזשהו ניתוח שהוא מתחום, נקרא לזה הסוציולוגיה והחברה. העובדה היא שהרכבים האלה מסמלים סטטוס, כמו שעון רולקס או דברים אחרים, והצורך של האנשים לסמן הצלחה ולסמן לחברה את היכולות הכלכליות שלו, או איך שזה לא יתפס, הוא בעצם זה שמשנה פה את הדינמיקה, בתוספת באמת איזו שכבה של אנשים שירוויחו הרבה מאוד כסף השנה בבורסה, בהייטק, עסקים אחרים, לא כך.
אני ממש מסכים, יש כאן הסבר שמגיע מעולמות הפסיכולוגיה, אני גם צריך להוסיף עוד סיבה שגם עליה כתבנו, שההיצה, בוא נגיד, לאנשים שחשובה להם מאוד הזמינות והמיידיות, ודווקא המכוניות יקרות, זה במפתיע יותר קל להשיג במשבר השבבים, כי יצרניות הרכב בעצם לוקחות את המעט שבבים שיש להם ומפנות אותן למכוניות שבעיניהן מרוויחות יותר כסף.
כן.
וככה אנחנו רואים שדווקא אם אני רוצה מכונית ב-400,000 שקל, יש סיכוי שאני אקבל אותה מהר יותר ממכוניות זולות יותר.
כן, אגב, איתן, אם הרעיון של מכונית יוקרה של 1,000,000 שקל ומעלה הוא שואוף להראות לסביבה, אז יש פה גם צד שני. סיפר לי לפני כמה שנים, אחד מהמנכ"לים הבכירים במשק, מונה למנכ"ל בחברה שהייתה אז קצת בקשיים, והוא לקח לעצמו, הוא ביקש מכונית די, לא רוצה להגיד עלובה, אבל די פשוטה. לעומת זאת הוא קיבל שכר מאוד גבוה, והוא הסביר גם מה היה העיקרון. הוא אומר, היכן שרואים, תצטנע. היכן שלא רואים, זה לא חברה בורסאית, היכן שלא רואים, שם אתה יכול להיות חזיר. אבל פה נראה שהעיקרון הזה נשבר, כי בעצם אנשים אומרים, אני לא רוצה להצטנע, אין לי שום עניין להסתיר שום דבר, להפך, אני רוצה להפגין את אושרי, אני רוצה ליהנות מכספי, וממש לא אכפת לי איך זה נתפס.
אני חושב שאתה צודק לחלוטין, ואפילו מוכן ללכת צעד קדימה. אם פעם הסיפור היה להצניע איפה שכולם רואים, והיה לנו תרבות כזאת בישראל, אולי עם המקורות הקיבוציים והסוציאליסטיים, היום הסיפור הוא הסיפור. זאת אומרת, כל אחד צריך להביא את הנרטיב ואת סיפור ההצלחה שלו, והוא צריך להראות שהחברה שלו תהיה בעוד כמה שנים, חברת ענק שתמכור במיליארדי דולרים ותסחר בטריליון דולר בבורסה האמריקאית, ולצורך העניין הזה מוסיפים את כל הפרפנליה שמסביב. אתה צריך לראות אוטו של מצליח, אתה צריך לראות משרדים של מצליח, אתה צריך לראות בית של מצליח, ואז אתה יודע, כמו שאומרים, עם כסף של הציבור, fake it till you make it, עם הזמן יכול להיות שאם אתה תסתובב ותרגיש ותשדר שאתה מצליח, אז ההצלחה כבר תבוא.
כן, אגב, עוד סיפור אחד אחרון, ובזה נסיים. לפני כמה שנים פגשתי גם כן איזה פרופסור, שמסתובב עם מכונית ישנה, בת 15 שנה, איזה טויוטה כזו, טרנטה קצת, והוא אמר, לי אין שום עניין בלקנות רכב חדש. יש לי מקדם חברתי יותר טוב מרכב. קוראים לי פרופסור. מאחר ואני פרופסור, אני לא צריך להשקיע כל כך הרבה כסף כדי להגיד לעולם, הצלחתי. אז יכול להיות שבאמת מי שמסתובב עם מכוניות כאלה יקרות, פרופסורה הוא לא השיג. משהו צריך בכל זאת, אז מיליונים יש, ואפשר לקנות רכב.
תשמע, מה אני אגיד לך, יש היום פרופסורים מאוד
מכובדים. רגע, לי ולך אין לא פרופסורה ולא מרצדס במיליון דולר, אז מה אנחנו מתהדרים בכלל?
אני גם חשבתי על זה שפיציתי את עצמי על שנת הקורונה הקשה, בזה שאכלתי חצי מנה של שוארמה בלי רגשות אשם, זה פחות או יותר היה הפיצוי. אבל אתה יודע מה, גם הדינמיקה הזאת היום לא קיימת. אנחנו מכירים פרופסורים שהם גם פרופסורים, שהם גם מקבלים כבוד אינטלקטואלי, גם נוסעים במכוניות מאוד מאוד יפות, וגם יש להם מטוס פרטי. איך זה?
כן, טוב, אז תביא לנו אותם לרעיון בפעם הבאה, במקום דניאל שמיל.
אוקיי, כך נעשה.
דניאל, תודה.
תודה, תודה.
תודה לשמכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרס, תודה רבה.
בשבוע הבא נהיה פה מהדורה קצת יותר מצומצמת בימים ראשון ושלישי. מחר יהיו פה המרקרים, אנה ג'ורג'י וגיא רולניק. תודה רבה למאיה בן ניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו. סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
סוף שבוע נעים.